שלום, אני אורן מניקס.
ואני ארז מניקס, אח של אורן.
בפודקאסט הזה אנחנו נדבר על 11 טיפוסים אישיותיים מולדים שנקראים התדר של האדם.
נפגוש אנשים מעוררי השראה שגילו לאיזה טיפוס הם משתייכים ונדבר על איך ניתן להביא לידי ביטוי את התדר שלנו.
שהוא עוצמת העל המולדת של האדם במערכות היחסים, בביטחון העצמי ובהגשמה המקצועית. רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו רוצים לתת לכם מתנה. הכנו לכם שאלון שימפה את המנגנון הרגשי האישי שמעכב אתכם בתחומי הביטחון העצמי, היחסים וההגשמה המקצועית. את השאלון כבר עברו קרוב ל-6,000 איש. הוא יעשה על ידי מאמן וירטואלי בשיטה חדשנית, והוא פותח על ידי מומחים בתחום. ניתן לגשת אליו דרך הקישור שבתיאור הפרק, או על ידי חיפוש שיטת התדר בגוגל.
אז איתנו מיקי ברקל, מאסטר טרנר של NLP, טרנר של IEMT. כיף שאתה איתנו, מיקי.
כיף להתארח.
היום בפודקאסט אנחנו נראה איך אפשר לייצר תקשורת עם מגוון של אנשים, בדרך ליחסים טובים, ואיך אפשר להתחבר לכל אחד, ומה מקור היצירתיות. מיקי יצא לי שיחה ככה מקדימה, ואתה פשוט מקור של שפע של יצירתיות, ואם הייתי שואל אותך, מיקי, במילים שלך, מה באת לעשות לעולם? מה באת לתת לעולם? מה הדבר המרכזי שבאת לתת לעולם? מה היית אומר לי?
אז הייתי אומר, הייעוד שלי זה להאיר ולהעיר את העולם מבפנים. אדם אדם. המומחיות שלי זה לעזור לאנשים להאיר על המפלצת שמתחת למיטה שלהם, שהם כל הזמן בורחים ממנה, ואז לעמוד מולה ולשחרר אותה, להפוך את המפלצת לחבר טוב. אז זה כאילו, אני אומר, אני תמיד אוהב לומר, כשאני עובד עם אנשים, גם כשאני מלמד, גם כשאני מטפל, אני אוהב לומר, אני לא מוותר לך ולא מוותר עליך. לא מוותר לך זה אומר, לא, אצלי לא תברח. אצלי אין להתחמק מלהתמודד עם המפלצת. אנחנו הולכים להתמודד עם המפלצת.
וואו.
אבל אני גם הולך איתך יד ביד. אתה לא הולך לבד ואני לא משחרר אותך, אני הולך איתך יד ביד, וביחד אנחנו משחררים את המפלצת. וזה בגדול גם מה שאני מלמד ב-IEMT, לפחות באופן התפיסה שלי את השיטה, באופן שבו אני מלמד את זה.
מדהים, ואנחנו ניגע ונרחיב על זה, ומה זה בכלל המפלצת הזאת, ואנחנו נגלה בפודקאסט הזה, ולמה צריך בכלל להתמודד איתה, עם המפלצת הזאת, נתן לה לישון בשקט, ואולי יהיה ככה, היא תהיה בשקט כל חיינו, או שלא.
הלוואי, העניין הוא שיש לנו כמות אנרגיה בכל יום, נכון, יש לנו מיכל אנרגיה. שכמה אנרגיה, שזה בדרך כלל גלוקוז וסוכרים וחמצן, אז יש לנו X אנרגיה, שאחר כך אנחנו צריכים לאכול, לישון, לנוח, לחדש את המיכל. עכשיו, תאר לך שאתה כל יום מתחיל את היום שלך, עם 20% מהאנרגיה הזאת שהיא מפונה כבר לניהול של אותה מפלצת שלא תתפרץ, שהיא תישאר סגורה בתיבת הפנדורה שלה. וכל דבר שבמציאות יכול לפתוח אותה, אתה מיד נכנס לכוננות ספיגה. אז אתה מתחיל את היום שלך עם 20%, 30% ולפעמים גם 60% פחות אנרגיה. אז האם כדאי לעשות עבודה עם המפלצת הזאת? לגמרי. כי לנהל אותה, להחזיק אותה, להדחיק אותה, להשאיר אותה קשורה בתוך תיבה, בתוך הים, ולשים שלט עצור, עולה לנו הרבה בריאות. והיא כל הזמן מוציאה את הראש. כלומר, זה לא שאתה כאילו, אוקיי, התחקתי וזהו, זה לא מפריע לי בחיים. הלוואי וזה היה ככה, אם זה היה ככה, היינו יכולים לנעול את כל המפלצות שלנו בקופסה, לזרוק לחלל ונגמר. אבל זה לא ככה. ואז האנרגיה היומית שנשארת לנו היא נמוכה. בגלל זה לדוגמה, אנשים עם דיכאון, יש להם לא מעט מפלצות, גם אין להם הרבה אנרגיה להילחם איתם.
סיבה חשובה. הניהול אנרגיה זה אחד הדברים החשובים. וכחלק מהכנה לפודקאסט, עברת בעצם תבחון התדר, ואחד התדרים המרכזיים שיצא זה אחדות הניגודים. מי שלא יודע איך עוברים את ההבחון, בעצם אנחנו עושים את זה על ידי מבחן ריחות, שזיהינו שטיפוסים מסוימים, טוב, הבחנה אותך, אז קודם כל תודה ניצה, ובעצם זה מאפשר לנו להבחין את המהות המולדת, ה-DNA הרוחני שלנו, והתדר שיצא למיקי זה אחדות הניגודים, שזה תדר שבעצם היכולת המרכזית שלו זה יכולת להתחבר ולראות הזדמנות בכל דבר. כלומר, לראות הזדמנות של המטופלים שלו, לראות הזדמנות בליצור דברים חדשים, שירותים חדשים, פתרונות חדשים, וזה שהוא במיטבו, שלפעמים התדר הזה פחות במיטבו, בגלל שהוא רואה הזדמנות בכל דבר, אז יש קושי בעצם להתמקד, כי הכל חשוב, הכל טוב, והכל עכשיו, ברמה רגשית. והרבה פעמים התדר הזה, שהוא במיטבו, הוא יכול להתחבר להמון סוגי אנשים, ואפשר ממש ללמוד מאוד תקשורת, ויכול להיכנס לשיחות עמוקות, ויכול, אתה יכול לראות שיהיה לו חבר אינסטלטור, והוא יתחבר וידבר איתו שפה, וראש הממשלה. אוקיי, ממש כל האנשים. מה באחדות הניגודים אתה מתחבר בתדר הזה? איפה אתה רואה את זה בחיים שלך ובעשייה שלך?
אז הדבר הראשון שעלה בי כשניצה אמרה לי שיש לי גם את התדר הזה של אחדות הניגודים, אז ברגע שאמרה את השם, אז אמרתי לה, זה בדיוק מה שאני מלמד, שאני מלמד אנשי מטפלים ב-IMT לעבוד עם מערכות יחסים. כלומר, מערכת יחסים, הרבה פעמים קונפליקט במערכת יחסים, זה איזשהו התנגשות, וההתנגשות עצמה יוצרת מתח. עכשיו, אם שני הצדדים יכולים להוריד את רמת המתח, להבין, אוקיי, זה התנגשות, זה רק קונפליקט. הקונפליקט יהפוך להיות שיחת עומק והתפתחות, ולא יהפוך להיות ריב. אצל רוב האנשים, ברגע שנכנסים לקונפליקט, בגלל הפחד שלהם מקונפליקטים, או האופן שבו הם מתייחסים לקונפליקט, או מאיפה הקונפליקט מגיע, כשהם מסתכלים על קונפליקט, הם רואים ריב פוטנציאלי, אז הם מנסים להימנע ממנו. או אם הוא כבר מתחיל, אז הם כבר נכנסים בכוח. והקונפליקט, במקום שהוא יהיה פוטנציאל לצמיחה, שאז נכון, בעולם הפילוסופיה יש את הדיאלקטיקה שמדברת על גם וגם, על אחדות הניגודים, זה המקור, אחדות הניגודים. יש לי תזה ואנטיתזה. אוקיי? Okay? אני רוצה א', אשתי רוצה לא א', אוקיי? Okay? היא רוצה ב' שהוא הפוך לא', ועכשיו יש לנו התנגשות. ואז השאלה אני שואלת, איך אני יכול להחזיק את זה מספיק זמן, את ההתנגשות הזאת, מבלי להיכנס לסטרס, לפייט אוף לייט, למלחמה, לבריחה, וזה, ולהיות עם זה, להיות עם זה קצת זמן, ואז מה שקורה עם הזמן זה סינתזה. ואז מוציא משהו חדש, נוצר שם איזשהו חיבור. אז כשהיא אמרה את החודנות הניגודים, זה אמר לי, וואלה, זה בול, כי אחד היכולות שלי לדוגמה הרבה פעמים זה לראות את הצד השני של המטבע. כמו שאומר אבא שלי, הוא אומר, לכל סיפור שלושה צדדים, שלי, שלך והאמת.
שלי, שלך והאמת, כן, יפה.
האמת. עכשיו, ברגע שבעבודה שלי, בעבודה או בהוראה של עבודה עם מערכות יחסים, אנחנו מבינים שמערכת יחסים היא מערכת יחסים של שני אנשים מלאים, שכל אחד מביא 100%, זה לא 50-50, זה לא 50-50 כמו שמכרו לנו בתרבויות של פעם, בקולנוע, ברומנטיקה, אוי את משלימה אותי, אנחנו 50-50, אנחנו ביחד 100, אנחנו ביחד שלם, אם את הולכת ממני, חצי ממני הולך, לא, אני 100%, את 100%, ביחד אנחנו מביאים 200%, שיוצרים סינרגיה, סינרגיה היא 300%, ואז אתה מתחיל להבין שההתפתחות הזוגית היא פועל יוצא של התפתחות אישית. וההתפתחות האישית היא פעם אחת יצירת תלות קודם כל בי, ולא בסביבה. כי אם לדוגמה האושר שלי מותנה בבת הזוג שלי, אז פעם אחת יש עליה אחריות מאוד גדולה, פעם שנייה אם לא מספקת, אז אני נכנס לסטרס, אני תוקף, או אני בורח, נכון? Fight or flight. Okay? ובצד השני, יש בן אדם שעושה בדיוק את אותו דבר, אז הוא מטיל את האחריות עלי על האושר שלו. אושר זה לא רק זה, אני מדבר על כל הצרכים הרגשיים. Okay? אז הפילוסופיה שאני עובד עליה כבר 3 שנים, הוא מדברת על כך, שהאדם יכול, כדאי, יכול, זה אפשר, הוא יכול וכדאי, שיהיה הספק הראשי של כל הצרכים הרגשיים והפסיכולוגיים שלו. כי ברגע שאני יכול לספק לעצמי את כל הצרכים הרגשיים והפסיכולוגיים שלי, אני לא אחייב אחרים שיעשו את זה. Okay? ובטח לא את בת הזוג שלי, האדם הכי חשוב אליי. ואם אני מחייב אותה, אז כאילו אם היא הולכת, אני אעשה סטרס, אני תוקף. ואז בעצם היכולת להסתכל על המערכת הזוגית ככזאת, אני קורא לזה האקווריום. שבתוכו אנחנו צומחים, ואז בתוך האקווריום הזה, אנחנו יכולים להכיל אחד את השני, להחזיק אחד את השני, ולהביא 100% אני, 100% אני, וליצור 300.
וואי, איזה, מיקי, איזה כיף שאתה איתנו, איזה פנינים, איזה כיף. תגיד, ואני אחבר עם מה שהתחלנו בשליחות שלך, שזה להתמודד עם המפלצת. איך המפלצת באה לידי ביטוי במערכות חיסון, במערכות היחסים, ואנחנו פה בפודקאסט אוהבים להיות קצת פלפלים, ג'וסים, תן לי איזה מפלצת אחת שלך ככה, שהתמודדת איתה, שאני אבין איך זה בא לידי ביטוי.
המפלצת שאני מתמודד איתה בימים האלה, ועליתי עליה ואני עושה, אני בדיוק בתהליך של לעשות איתה עבודה. אז אחד הדברים שהתמחיתי בו בשנה האחרונה, ב-2023, זה עבודה עם רגשות אשמה. בסדר? אנשים לא מבינים, רגשות אשמה זה לא סקסי, זה לא נושא סקסי, היום הסקסי זה טראומה. PTSD, הלם קרב. אנשים לא מבינים שבבסיס של PTSD, ב-60-80% ממקרים של טראומה שהתפתחה ל-PTSD, יש רגשות אשמה.
אוקיי, רק עכשיו, אתה אומר הרבה מושגים שאולי חלק לא מכירים, אז כל מה שאתה אומר באנגלית, אם זה תתרגם מה זה אומר.
PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, אוקיי? אז אוקיי. יש לנו טראומה, אירוע שבו חווינו שלוש הרגשות שחייבות להיות שם, איום על החיים, חרדה וחוסר אונים גדול. זה אירוע טראומטי, זה מוגדר כאירוע טראומטי, כל שאר האירועים שאין בהם חוסר אונים, הם לא אירועים טראומטיים. הם אירועים קשים, הם אירועים משמעותיים, אבל הם לא בהכרח טראומטיים, אוקיי? וזה נושא שאני מדבר עליו לא מעט בפודקאסט שלי, למה חשוב להבדיל. אז יש לי אירוע טראומטי. עכשיו, מתוך 100% מהאנשים שיש להם חוו אירוע טראומטי, ניקח לדוגמה את כל השביעי באוקטובר, רק 20% זה התפתח לפוסט-טראומטיק סטרס דיסורדר, דחק, הפרעת דחק פוסט-טראומטי. רק 20% מהם. בסדר? ל-20% מאלה, חלק הגדול שלהם, שזה יתפתח אצלהם, יושב מתחת רגשות אשמה מהעבר. אז אם נחזור את זה אליי, אצלי אני לא בפוסט-טראומה, אבל אצלי לדוגמה גיליתי שאחת הבעיות הגדולות שלי, זה שזיתי בתקופה האחרונה, זה שאני מכניס את עצמי לכלא האשמה. כלא רגשות אשמה. מה זה כלא רגשות אשמה? מציפיותיהם של אחרים. חשובים לי. כלומר, אשתי מצפה ממני להתנהגויות מסוימות, בסדר? תכלס, אני לא חייב לעמוד בהם. אני יכול להגיד מתאים לי, לא מתאים לי, אני אדם בוגר, אני לא ילד, נכון? אני לא חייב. אבל מה שהיה קורה לי, זה שהייתה ציפייה, דרך אגב, ויש פה שלוש סוגים של ציפיות. הציפיות שאני יודע שהיא מצפה ממני, כי תקשרנו, דיברנו, עשינו עברת ציפיות. הציפיות שהיא מצפה ממני, שאני לא יודע שהיא מצפה ממני, כי זה המערכת שלה עם המפלצות שלה, ודרך אגב, רק נקודה קטנה, אם יש לכם המון 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 ציפיות בחיים, כנראה שיש לכם מתחת רגשות חרדה, חרדה סמויה. אז אדם שיש לו המון ציפיות, הוא כי יש לו המון כללים, יש לו המון כללים כדי להימנע מלהרגיש חוסר ודאות, חרדות. אז יש המון כללים. ואז המון כללים זה המון ציפיות, ואז לא מתקשרים. אז הדבר השני זה ציפיות שהיא לא מתקשרת, והדבר השלישי זה הציפיות שאני חושב שיש לה, שאין לה בכלל. אוקיי? אז עכשיו, אני חושב על שלושת הסוגי הציפיות האלה, ומיד מרגיש רגשות אשמה שלא עמדתי בזה, ופחד לחטוף. עכשיו, התחלתי לעשות עם זה עבודה, לחקור מאיפה זה מגיע, כי הרגשות האוטומטיים האלה, לא למדתי אותם מול אשתי. זה מגיע מאיפשהו, מאיזושהי מפלצת שמתחת למיטה, שאנחנו לא אוהבים לצפות בה. אז עשיתי תהליך לזהות את המפלצת הזאת, ומה גיליתי? גיליתי שיש לי פחד עצום מהתגובות של אבא שלי. אבא שלי היה מחנך בבית, זה שאתה יודע, אמא זה של פעם, נכון? אבא מחזיק אותך קצר, ואמא מלטפת. אבל כשאתה לא עושה את מה שאמא אומרת, אמא אומרת שחכה שאבא יגיע הביתה.
כן.
כן, לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל אצלנו זה היה בדור שלנו, אנחנו מכירים את זה, כי ככה גדלנו.
מכיר את המודל, לא מהבית שלי, אבל מכיר את המודל.
מה זה לך? אשריך, לכל אחד יש מודל אחר, אבל המודל הזה היה אצלנו בבית. ומה שאני גיליתי זה שבכל פעם שיש לי ציפייה, שאני מתאר לעצמי, מדמיין ציפייה של מישהו ממני, מישהו משמעותי לי, ואני לא יודע אם אני אעמוד בה, או לא יכול לעמוד בה, או... אני עוד לא ברור לי, כלומר, אם אני יודע שאני לא יעמוד בה, אני יכול לתקשר, אני יכול להגיד, תקשיב, זו ציפייה, אני לא יכול לעמוד בה. אבל אם לא ברור לי אם אני יכול או לא יכול, א', אני מאוד אשתדל לעמוד בה. למה? כי הפחד הוא מהתגובה שתבוא אם אני לא יעמוד בה. ואז הכנסתי את עצמי לכלא של ציפיות, זה לא כלא של אשמה, סליחה, כלא של ציפיות, שמבוססות על הפחד מתוקפנות, והפחד מרגשות אשמה של אחרי, שאליתי לא בסדר. והמקום של זה, זה מפלצות מהילדות, והמפלצת במקרה שלי, הייתה הפחד שלי מהתגובות של אבא שלי, כלומר, יש בי חלק צעיר קטן, שבדיוק בחודש הזה, זה לפני שבוע שבועיים גיליתי את הדבר הזה, אז אני ממש עונית.
וואו, אנחנו ממש בלידה של מפלצת.
לא לידה של מפלצת, שחרורה
של מפלצת. איך איך?
חשיפה, גילויה, ושחרורה באהבה.
יאללה, באהבה.
כי אז מה שקורה זה של באותן סיטואציות, לאותן התנהגויות אוטומטיות של אשתי, כי לאשתי יש את המפלצות שלה והאוטומטים שלה, לא תהיה לי תגובת fight or flight אוטומטית.
אז איך אתה מגיב שאתה לא במיטבך, שאתה בתוך המעגל הזה ואתה לא במיטבך, איך אתה מגיב נגיד? כאילו, בלי להיכנס לפרטים, שאתה לא רוצה לחשוף.
אם זה מול השם.
אתה יותר נמנע, אתה יותר כאילו כועס, תוקף.
בבית תהיה לי אלטרנציות, לפעמים אני אמנע יותר, אני כאילו, טוב, את צודקת, אין לי כוח לריב עם זה. אז אני אכנס לפלייט, אוקיי? אני קורא לזה צרח או ברח. אז אני אכנס לברח, אוקיי? אמנעות, אוקיי, צודקת, אין לי כוח לזה, לא בא לי, נותן לה להוציא, נותן לה להוציא. זה כשאני לא בטוב, לא במרכז שלי. או שאני אכנס לפייט. לצרח, ואז אני אתווכח איתה, ולא אמסמה, ונגיע לריב של שני דומיננטים.
כן.
כשאני במרכז שלי, אני יכול לראות מאיפה זה מגיע אצלה, אני יכול לראות מאיפה זה מגיע אצלי, אני יכול להחזיק את המצב, לתת לאנרגיות, לתגובות הגדולות, או התגובות הקטנות, כלומר, הצרח או הברח שלה, לתת להם את המקום, ואז היא רואה שאני רואה אותה, ואז משם אפשר להתקדם. כדי להיות מחובר למרכז, הדבר הראשון שאני צריך לעשות זה לשחרר את הפחד הקדום שמכניס אותי לסכנת מוות. ברגע שאני שחרר את זה, פתאום המערכת שלי לא מגורה יותר מדי, ואני יכול להגיב מתוך המרכז שלי.
מדהים, אתה נוגע במנגנון שכולנו בצורה כזאת או אחרת מרגישים. גם אני, שאני כאילו מוצא את עצמי נגיד בא בתלונות על אשתי על כל מיני דברים, לאורך זמן, וכי לא נע לי על צורך מסוים, יש את הזמן הזה שפתאום אתה קולט שנייה, אל תפיל על הבת זוג שלך, את הצרכים שלך, וזה לא קשור לזה שאתה צריך לשים לה גבולות, זה לא קשור לזה שיכול להיות שבאמת, גם אם אתה פטור עם עצמך, אולי תשים גבולות, אולי לא תסכים, זה לא קשור אחד לשני. אבל ברגע שאתה לא באיזון שלך, ומאבד את במרכאות את השליטה על החיים שלך, ועל ההתנהלות שלך, ועל מה מאזן אותך, אז מגיע שלב שזה לא פשוט לעבור את זה, כי זה איזשהו צורך בסיסי אצלנו, הבן זוג הרבה פעמים עונה לנו, או אנחנו רוצים שהוא יענה לנו, ויש לנו תחושה של אם לא יהיה, אז יש איזה חור שחור, אז זה מאוד, מאוד מפית את זה טוב, מדהים.
אז תיקח את זה עוד צעד, כי אמרת כמה מילים ממש מדויקות, אמרת זה תחושה שזה שחור שחור, אמרת אנחנו רוצים, אני הייתי אומר אנחנו צריכים שבן הזוג יספק לנו, הרבה פעמים אנשים מתחתנים מתוך צרכים עמוקים, ופה העניין, כי זוגיות, עזר כנגדו, עזר כנגדה, זה הזדמנות לצמיחה והתפתחות, ואנשים שלא עוברים את הצמיחה וההתפתחות הזאת, מה שקורה זה שבשלב מסוים, המפלצת שאצלי מתעוררת, אוקיי? היא עושה משהו, המפלצת שאצלי מתעוררת, שזה, אם ניקח מטאפורה אחרת, פצע רגשי כלשהו, ואני מתחיל לדבר איתה דרך מנגנוני ההגנה שלי. עכשיו, כשאני מדבר איתה עם מנגנוני ההגנה שלי, זה מפעיל אצלה את המפלצת או את הפצע הרגשי. וחוזר חלילה, עכשיו, בכל מקום אמרת, אתה מתלונן לאשתך על דברים, אז הדברים האלה שאתה מתלונן לאשתך, הם נקודת הכניסה שלי לעבודה, כי יש שם איזשהו רגש מופעל.
נכון.
כלומר, כשאני מתלונן על בן הזוג, או לבן הזוג, או מאשים, כשאני עסוק בהאשמה, בעצם מה שאני זיהיתי זה ש... תחשוב על זה, זה נקרא, אני קורא לזה השרשרת של ה... של הצרח או ברח, אוקיי? השתלשלות של צרח או ברח, בסדר? לצורך העניין, אני אקח את המטאפורה שאני מאוד לא אוהב של פצע רגשי, בסדר? לא אוהב את המטאפורה הזאת כי זו מטאפורה. הם באמת פצעים רגשיים. יש התניות, יש מפלצת. כמו שמפלצת זה מטאפורה, גם פצע רגשי זה מטאפורה, וחשוב להיות ערים לזה, כי ברגע שאתה מאמין למטאפורה, אתה מאמין להרבה דברים מסביב. כמו לדוגמה, אם זה פצע רגשי, אז פצע זה דבר שהוא נרפא מהר, שהוא צריך להתרפא, קודם כל. אי אפשר שנות אותו, הוא חייב להתרפא. ועוד אמונה שאתה מאמין בזה, שזה לוקח זמן, זה תהליך, זה לא מיידי. נכון? כי תחשוב על זה, אם זה פצע, פצע זה תהליך ריפוי, תהליך ריפוי זה משהו שלוקח זמן, ואחר כך גם נשארת צלקת, וצלקת זה לכל החיים. תראה כמה אמונות מסביב יש לנו.
כן.
אז צריך להיזהר במטאפורות שלנו. Mm-hmm. בכוונה אני משתמש במטאפורה של מפלצת, כי זה כאב ישן, שאני לא אוהב לגעת בו, ואני בורח ממנו, ואז אם אני הופך את המפלצת לחבר, אז אני יכול להתמודד עם הכאב, הוא לא מאיים עליי, נכון? ואז אפשר לעשות איתו עבודה. אבל, כרגע, אני משתמש דווקא במטאפורה של הפצע הרגשי, כי נותנת הזדמנות יפה להמשך ההסבר שלי. כל עוד אנחנו זוכרים, זה רק מטאפורה, הם באמת פצעים רגשיים. אז, תאר לך שאתה ואני במערכת יחסים, אתה ואשתך, אני ואשתי, מערכות יחסים. כשאתה אומר משהו, כל דבר שהוא, אתה כאילו זורק מלח באוויר. אם אני יש לי פצע על האור, מיד ישרוף לי, נכון? אם שורף לי, אני נכנס ל... אוי, זה אני, מה שקרה, פחד מוות. כי אתה עומד לגעת לי במפלצת שאני שמתי בתיבה ולא רוצה שתיגע בה. ולהוציא את המפלצת זה פחד מוות. נכנס לפחד מוות, זה fight or flight. הביולוגיה שלנו אוטומטית מכוונת את תשומת הלב שלנו חוצה, כשאנחנו ב-fight or flight. אוקיי? זה התפתחות רגילה של בני אדם או של חיות בג'ונגל, נכון? אתה הולך בג'ונגל, יש רעשים, אוטומטית, סכנת מוות, תשומת לב החוצה. אז כשאנחנו בסכנת חיים, תחושה, בין אם היא אמיתית ומדומה, אוטומטית הביולוגיה מכוונת את תשומת לב שלנו החוצה. עכשיו בוא, במערכת היחסים שלך, אשתך לא שלפה עליך סכין. היא רק אמרה כמה מילים.
אל תניח הנחות, אל תניח הנחות.
אני יוצא, אז אני שם גבול. כל עוד אין אלימות פיזית, כל עוד אין אלימות פיזית, מכל סוג שהיא, כל מה שאני אומר עובד. באלימות פיזית חייבים לעשות משהו אחר לגמרי. זה הקצה שבו התהליך כבר לא רלוונטי.
כן, בוא נצא את זה שאין אלימות פיזית.
בדיוק. ואז נניח היא אומרת לך עכשיו, כי חקרתי גם את הנושא הזה של אלימות תקשורתית שקופה. מי אלימות תקשורתית גלויה, כללות וכדומה, את אלימות תקשורתית שקופה שזה עקיצות, קרחצנים, כל מיני, כל הקטנים האלה. אוקיי? עכשיו, כל אחד כזה במערכת שלנו, נתפס, אם הוא לא, עומד ללחוץ לי על מפלצת או על פצע, היינו, זרקת המלח באוויר, יש לי פצע, הוא שורף, סכנת מוות, ביולוגיה החוצה. כשהביולוגיה שלי מכוון תשומת לב שלי החוצה, אני מיד מאשים, אתה צריך להשתנות, הסביבה צריכה להשתנות, אשתי צריכה לשנות, הם צריכים להשתנות, אוקיי? עכשיו, ברגע שאני אומר, אתה אשם, זרקתי עליך מלח. עכשיו, הפצע שלך נלחץ, זאת אומרת, לא, אתה אשם, והגענו לקונפליקט. אם לעומת זאת, ברגע שאני אומר, אתה השם, אני מתלונן, ואני אומר, אופה, ביולוגיה החוצה, התלוננתי, סימן שיש לי פה משהו בפנים, שמפעיל אותי, מפלצת, פצע, whatever, טראומות, לא משנה איך נקרא לזה. אני הולך ביולוגיה, אני הולך עכשיו דווקא פנימה, ומשחרר את אותו דבר, לא משנה באיזה שיטה עובדים, ב-IMT זה מאוד מהר, עובדים עם תנועות עיניים וגירוי בילטרלי, NLP מאוד מהר, פגישות מיינדפולנס לוקח יותר זמן, פסיכודרמה, פסיכותרפיה, לא משנה איזה תהליך אתה תיקח, מתהליכים שהם מלאים בתוכן, כלומר הרבה שעות דיבור, בתהליכים כמו NLP ו-IMT עוד יותר, שזה אפס תוכן. אוקיי? אפס תוכן. הבן אדם לא מספר לי את ההיסטוריה, מה קרה שם, כמה קרה שם, למה קרה שם, כלום. וכל המידע אצלו. ואז עושים עבודה עם זה, ברגע שהמפלצת שוחררה, הפצע נרפא, הילד התבגר, הצל הגיע לאור, לא משנה באיזו שיטה נקרא לזה, פתאום אתה תזרוק את אותו מלח כי ככה אתה רגיל לפעול, ואותי זה לא מפעיל. לא מפעיל, עכשיו אני יכול לבוא ממקום מאוד שלב ולבקש גבול. אז עכשיו לא דרשתי גבול, לא הגבלתי אותך, אני מבקש את ההתחשבותך. מה הסיכוי עכשיו במערכת היחסים שאתה, שיותר סיכוי שתעמוד בגבול הזה? אתה מבין?
גדול.
רוב האנשים עסוקים בלהציב גבולות, ויותר נכון. להטיח גבול. אם אני בא ואני אומר לך, תקשיב, אם אתה חוזר בתשובה, אני אקח בכוונה מקרה קיצון, okay? אם אתה חוזר בתשובה, אנחנו מתגרשים. אני לא מתאים לי, okay? שזה מקרה קיצון, בוא נקרא את זה מקרה פשוטים יותר. גבול, אני שם עליך גבול, אני אוהב את זה. ואם במערכת יחסים, אל תצעק עליי, בסדר? אני שם גבול על עצמי, אם אתה תצעק, אז אני אקום ואלך. זה איום פאקינג פאסיב אגרסיב פאר אקסלנס, כי אם לצד השני יש חרדת נטישה, הפעלתי אצלו את הקוף, את הפצע, את מה שאתם לא רוצים, הוא מיד נכנס לריצוי. אתם רוצים לחיות עם בן אדם הרצה. אבל אם אני נמצא בסנטר שלי, כי זה חייב להיות השלב הראשון. ואני עכשיו במצב שאתה תגיד לי, נניח אם לפני זה אמרת לי, לא יודע, שם, תן לי תלונה מסוימת שאתה לא מאשים את אשתך, שמעת על לקוח שמאשים את אשתו, תן לי תלונה מסוימת, ותתלונן עליי. כאילו אתה ואני במערכת יחסים, תתלונן עליי. לדוגמה.
אם נגיד אם תלונן אלייך, איכשהו, אף פעם אין לך זמן לעשות דברים ביחד.
מדהים. אף פעם אין לך זמן לעשות דברים ביחד. יש? עכשיו אתה אומר לי את הדבר הזה, שזה התלונה, זה הכאב שלך. נכון?
כאילו ספציפית? כן.
לא, לא, לא
ספציפית. כן, זה הכאב.
מה אני שומע? אני שומע אגרוף שבא אליי ב-150 קמ"ש, כי זה אתה לא בסדר, מיקי. אתה צריך להשתנות. אין לך זמן, אתה לא מפנה לי זמן, אתה מבין? זה מיד מפעיל אצלי איזושהי מפלצת, ואני נכנס לפייט או פלייט. אוקיי? עכשיו, אם אתה לא מטפל במפלצת שלך, שיצרה לך את האשמה הזאת, אתה לא בא בבקשה, אתה בא בדרישה. אתה אומר לי, מיקי, תקשיב, אני רוצה לשים גבול. לא מתאים לי שאנחנו לא נפגשים בכלל אף פעם. לא מתאים לי שאין לך זמן. זה האשמה בוטה, כן? זה לא בקשת גבול, זה דרישת גבול. כן. ו-90% מהאנשים לא מגיבים טוב לדרישות. עכשיו, בהנחה שאתה לא הולך לפתור את הבעיה שלך, אתה מאשים אותי שאני לא שם מספיק זמן בזוגיות הזאת, ולא משקיע בך ולא משקיע בזמן, נניח. למרות שאצלי בראש הסיפור הוא אחר לגמרי, אני משקיע יותר מדי ואתה כמו בור שחור, לא רואה כלום בכלל, לא רואה כל מה שאני משקיע. יכול להיות שזה הסיפור שלי, נכון? והמקרים, דרך אגב, בקליניקה שאני פוגש את זה, א' אומר, אתה לא רואה אותי, ואת אומר, כל מה שאני עושה זה לוותר על חיי בשביל לראות אותך. והם כאילו, אתה לא, וזה שניהם בחוויה של בור שחור, של שני הצדדים. עכשיו, שלב ראשון, אני מרפץ לי את הפצע, את הקוף, את המפלצת, את ה-whatever נקרא לזה, את הצל, את הילד הקטן הפצוע, לא משנה איזו שיטה תקרא לזה, שחררתי את זה. בסדר? עכשיו תבוא אליי עוד פעם עם התלונה.
אתה לא נותן לי מספיק זמן.
וואו, איך זה קורה? מה אתה רואה? אני יכול להיות סקרן, אני יכול לראות אותך. אתה יודע למה? כי כרגע אני לא חווה מותקף, וזה לא משנה איך אתה תעשה את זה. כלומר, אם אני אבוא אליך נניח, ואני סתם יעקוץ אותך על, לא יודע, יש לך אישו עם החולצה שלך? נניח, יש לך אישו עם החולצה?
לא.
לא, מדהים. אז אם אני אבוא ואני אגיד לך, יא לובש חולצה כחולה שכמוך. אם אין לך אישו, אתה תסתכל עליי ואתה לא מבין מה אני רוצה ממך, נכון?
נכון.
אתה אומר, אוקיי, טוב, מה אתה רוצה להגיד? אם יש לך אישו, אתה תתפורץ, אתה תתפצץ, אתה המפלצת תצא, וכל זה יקרה. אתה מבין? אז עכשיו, ברגע ששחררתי את האישו שלי עם האשמה שלך, זה לא מפעיל את לי שום אישו, עכשיו בחרתי בי, הבנתי, שחררתי, אני פנוי להתחשב בך בדרך שאתה צריך.
ואני רוצה להגיד מה ש...
וכדומה.
המדדים שבעצם אנחנו צריכים לעשות עבודה על היחסים, לפי ככה נסכם את זה מאיזשהו מדד שאנחנו רוצים לדעת, אחד ממה שגם אמרת, אני מוציא את זה, מסיק. אחד זה במקומות שאנחנו נותנים חופש לשני, למשל, אוקיי, הוא לא יכול להגיד לא, הוא לא יכול להגיד כן, דיברת מהזווית של הגבולות, אז זה איזשהו מדד, אם הבן אדם השני אין לו את החופש לבחור, אז א' זה מדד, דבר שני, תלונתיות, מקומות שאתה מרגיש כאילו שאתה שם את האחריות אצל השני הרבה פעמים, זה מדדים שחשוב לעשות שם עבודה ולראות, להיכנס לכל עומק. תגיד, הנושא של...
רגע, לפני שאתה מתקדם, רק לקטע הזה של החופש, תראה קטע, חופש זה ערך, חופש זה ערך, זה לא צורך ולא רצון, זה ערך. אצל אנשים מסוימים חופש הוא צורך, כלומר לא יהיה לי אני אמות, יש מוטיבציה שלילית. אצל אחרים צורך הוא רצון, חופש הוא רצון, לא יהיה לי, לא נורא, אני אמצא דרך להשיג לי את זה. עכשיו, כשערך הוא צורך ואני לא יכול לספק אותו לעצמי, אני מצפה שאתה תספק לי אותו. ואז המשפט שאמרת פה צריך לבדוק עד כמה חופש אני נותן לו. אתה לא יכול לתת לי חופש. אתה לא יכול לתת לי או לקחת לי את החופש שלי. כי החופש שלי הוא שלי.
נכון.
אף אחד, אתה לא אמא שלי, לא אבא שלי, לא סבתא שלי, לא דודה שלי. אנחנו באותה רמה. אבל במערכת יחסים שנוצרת דינמיקה של אחד הורה, אחד ילד, או אחד ילד, אחד הורה, וזה משחק הרבה פעמים משחקים, אז יש את החוויה שכאילו, אני יכול לאפשר לך את החופש. עם כל הכבוד, אתה אף אחד בשביל לאפשר לי או לא לאפשר לי. אני, אם יש לי תחושת חופש פנימית חזקה, אני יכול להתחשב בפחדים שלך, ואני אשמח, אני אוהב, זה יעשה לי, וואו, להתחשב בך בכל הפחדים שלך וכדומה. אתה מבין
נכון,
את הנקודה הזו, שכל כך הרבה אנשים מפספסים, למה? בגלל הפחד, תחשוב על זה, אם אני אבוא ואני אגיד לך, ארז, אתה חופשי לעשות מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, כל עוד אתה לא מן הסתם פוגע בפיזית, בסדר? ואני אשמח שתתחשב בי, שנדבר על זה, נבחון את זה ביחד, ואתה חופשי לעשות מה שאתה רוצה, כי אני לא קובע לך כמה אתה חופשי וכמה אתה לא, אני יכול לבוא ולהגיד, תקשיב, יש לי פחד, אני מפחד מזה שאתה, עכשיו אולי, לא יודע, אתה תלך ואתה תבגוד בי, אתה תלך ואתה, אבל זה הפחדים שלי. אתה יודע כמה פעמים, כמה סיפורים יש על זוגות, שצד אחד היה בטוח שצד השני בוגד, ואז הוא יצר נבואות שמקשימות את עצמן, זה פסיכי. אז לכן גם בזוגיות, אני כשלמד עם מערכות יחסים, וזה גם מה שאני מלמד ב-relationship practitioner של IMT, זה העבודה עם כל פרט, על עצמו, כדי שהזוגיות תגיע לרמה הבאה שלה.
מדהים. ובעצם, מה שמדהים במערכות יחסים ובזוגיות בפרט, שזה נוסע בצרכים הכי בסיסיים שלנו. כי זה נוסע באיך החיים שלנו נראים פיזית, על הכסף, על יחסי מין והצרכים, הנושאים הכי בסיסיים של הנשיות והגבריות שלנו. חינוך ילדים, איך אנחנו רואים את הדור הבא, איך אנחנו רואים איך הילדים שהשיקוף שלנו. כלומר, זה נוגע בדברים הכי בסיסיים של החיים, וזה גם הגדולה של זוגיות, זה מאפשר לנו לגעת בשורש של הדברים, ואי אפשר לברוח מזה.
נכון, זה גם מתקשר לתדר. כי אם לדוגמה, יבואו אליך זוג, שאתה מאבחן אותם כתדרים שמתנגשים, או תדרים שמשלימים, ואתה מוצא את הנקודות האיזון, ואיפה זה, הם פתאום מתחילים להבין, שרגע, היא לא משוגעת, היא לא קוקו, משהו אחר חשוב לה. אני לא מטומטם, אני לא בסדר, משהו אחר חשוב לי. ואז אנחנו מתחילים להכיר אחד את השני ברמה הרבה יותר עמוקה, ולהבין, כמו שמרטין בובר אמר את זה, להבין שאדם הוא לי, הוא אדם שלם ומלא, הוא לא ספק צרכים, בדיוק כמו שאני אדם שלם ומלא, ולא ספק צרכים, וזה ש... והיופי הוא שאפשר לראות בדינמיקות, איך זה מתלבש אחד על השני. ואז באמת, כשאתה עושה את ההבחום בתדר, ואנשים פתאום קולטים את זה, אז אני משאיר בטח הרבה פעמים קורה של, וואו, רגע, לא ידעתי, לא ידעתי שאת כאילו, את מה שחשוב לך זה את הדברים האלה, והיא אומרת, אוי, לא ידעתי שמה שחשוב לך זה את אלה, וואו. עכשיו, באותו רגע של גילוי, שעתיים אחרי זה, שלוש שעות אחרי זה, הם נכנסים למפלצת, הם שוכחים את זה.
נכון.
אבל ברגעים שאני קורא לזה להיות מחוץ לאקווריום, בתוך האקווריום, זה כשהמפלצות מופיעות, אוקיי, או הזירה, אתה יודע, זה כמו, תחשוב על זה ככה, אתה ואני חברים באותו דוג'ו.
כן.
אוקיי? אנחנו נכנסים לזירה, שנינו רוצים להרוג אחד את השני.
כן.
אחרי זה יצאנו בחזרה למועדון אגרוף, אנחנו חברים במועדון אגרוף, אז כשאנחנו בתוך הזירה, בתוך
האקווריום,
בתוך הריב, בתוך הקונפליקט, אנחנו לא רוצים להרוג אחד את השני, כי אז לא יהיה לי מי להיות אחרי. אבל זה היתרון הזה של באמת באבחון תדר, שברגע שאני יודע מה התדרים שלה, מה התדרים שלי, אני יכול לראות איך זה משפיע עליי, איפה הריפוי שלי, איפה הריפוי שלה, איפה אני יכול להיות בשבילה, כשאנחנו מחוץ לאקווריום.
נכון. תגיד, אתה כאחדות הניגודים, כאחדות הניגודים, מה אתה צריך בזוגיות? נגיד, דרך זה אני אמרתי את אחדות הניגודים. מה אתה צריך בזוגיות? נגיד, מה חשוב לך? או מה... על מה אתה עובד, על מה אתה עובד בזוגיות, נקרא לזה מהזווית דווקא, מהזווית שלך.
אני עובד בזוגיות שלי, הדברים שאני עושה זה קודם כל, אני עובד על הרעיון, דרך הרעיון, שהאחריות על התקשורת שלי, והרגשות שלי, הם שלי. כמה שיותר משתדל לא להשליך את זה על אשתי, על יעלי. אוקיי? זה לא שזה לא, זה לא תמיד מצליח לי. בוא, אנחנו...
ברור.
כשאני מופעל, אני מאשים אותה.
כן.
אבל אחרי זה, אנחנו יושבים, אני בוחן, אני רואה, אופה, מה הפעיל אותי שם? מה אני אעשה? מה אני יכול לשנות אצלי, כדי שבפעם הבאה אני לא יהיה מופעל? זה אחד, אז איפה העבודה שלי פה? הדבר השני שאני עושה זה, לשים לב, להתחשב בשפה שלי, באופן שבו אני מתקשר, מתי אני מפעיל אותה. אם אני מזהה מתי אני מפעיל אותה, אז אני יכול... להימנע משפה כזאת שהיא מפעילה אותה, ולדבר איתה בשפה שלא מפעילה אותה, ואז לצאת החוצה לאקווריום, מחוץ לאקווריום, מחוץ לזירה, ולעשות שיח מחבר ומקדם, ואז לשתף בקושי שלי, ולא לתקוף את הקושי שלי, לא להתלונן את הקושי שלי, אלא לבוא ולהגיד לדוגמה, אוקיי, כמו שעשיתי עכשיו, שזיתי, אני מכניס את עצמי לכלא הציפיות, זה לא כלא אשמה, זה כלא הציפיות שלך, את לא צריכה לשנות כלום אהובה שלי. אני משתף אותך כי זה משהו שאני זיהיתי, וכשזה קורה לי, אני מתנהג ככה וככה, ואני הולך לעשות עם זה עבודה. זה קורה לי בסיטואציות כאלה וכאלה, ואנחנו מאבחנים מאיפה זה קורה. יחד עם זאת, אני תמיד מקדים, או לרוב מקדים ואומר, זה שלי, זה לא בשבילך להשתנות. אני יכול לשתף אותך, מה שהיא תבחר לשנות או לא תבחר לשנות זה שלה, ואם היא בוחרת לשנות זה וואו, מדהים, ואם היא בוחרת לא לשנות, אז מה, זה כבר לא מפעיל אותי יותר, אתה מבין? ואז אפשר לעשות מסע ומתן ולדבר, ויש תקשורת זורמת, ולא התנגשויות.
תגיד, אחדות הניגודים, אחד האיכויות שלו זה באמת לראות הזדמנות בכל דבר, לראות חיבור להרבה, כן, אין בעיה.
עוד פעם, כן, אני איתך.
אחד החוזקות של אחדות הניגודים, זה יכולת להתחבר להרבה סוגי אנשים, לראות הזדמנות בכל דבר. איך זה בא לידי ביטוי בעבודה שלך עם אנשים, או בעשייה שלך? איך זה בא לידי ביטוי המקום הזה?
אז בגדול, כל השיטה שפיתחתי יושבת על זה, היכולת שלי תמיד לראות את הצד השני של המטבע. משהו שמאוד משגע את אשתי תמיד. כי כשהיא כועסת לדוגמה על מישהו, אז אני באוטומט שלי, כדי, אני בא מלהיות איתה, כן? לא נגדה, היא אשתי, אנחנו ביחד, נגד העולם. יחד עם זאת, הטעות התקשורתית שלי הייתה, זה שאני מראה לה את הצד השני.
וואי, אני מזגע איתך, גם לי היה את זה.
זה הכניס אותנו לצרות, אתה נגדי, אני לא נגדך, אני מנסה להראות לך עוד אופציות כדי ש... לא, אתה נגדי, אני לא נגדך. וכשהיית אומרת לי, אתה נגדי, אני הייתי מתעצבן עליה, כי כל מה שאני מנסה לעשות זה בשבילה ובעדה ובשבילן. וואי, זה היה מכניס אותנו לריבים, עד ששמתי לב, שבעצם, שהיא עצבנית, או כועסת, זה לא מתפקידי להביא לה פתרונות, להראות לה שום... לא, אני קודם כל צריך להיות שם איתה, ולעשות, להחזיק את המרחב, ולעשות ולידציה. כלומר, לעשות, כן, אני רואה אותך, אני רואה שכועסת, אני רואה, להצדיק כרגע את המצב, נקודתית, כרגע, כי כרגע בסערת רגשות, כרגע בן אדם ב-fight or flight. הדבר הראשון והכי חזק שהוא צריך זה שיראו שהוא שם. וברגע שרואים שהוא שם, הוא לא מרגיש לבד, הוא לא מרגיש בודד בתוך המערכה, הוא מתחבר בחזרה לעצמו, ועכשיו הוא יכול לראות את שאר הדברים ולצמוח מזה וכדומה. אממה, זה יכול לעבוד כל עוד צד אחד מחובר לעצמו.
כן.
אז חלק מהעבודה שלי עכשיו זה באמת לעשות גם עבודה של, כי אשתי עושה המון בשביל לראות אותי, שלא תיתה. יחד עם זאת, כשאני נכנס לסטרס, לי יש מפלצת אחרת, שהיא המשפט, את לא מבינה אותי, אוקיי? עכשיו, אני גדלתי רוב חיי, אנחנו כרגע הגענו למקום שאנחנו בוחנים לעשות אבחון אוטיזם, בסדר? הבן שלנו הוא מה שנקרא, אנחנו הולכים לקחת אותו לאבחון של משהו שנקרא ילדים מבלבלים. ילדים מבלבלים זה ילדים על הרצף, אבל הם בתפקוד כל כך גבוה, שהם מאוד מאוד מבלבלים את הבוחנים שלהם. אם הם לא מיומנים בדיוק הזה של ילדים מבלבלים, שהוא דיוק קצת מעבר לרצף אוטיסטי רגיל, אז הם עלולים להגיד, לא, ילד בסדר גמור, והילד יחיה בתחושה שאף אחד לא קולט אותו ולא מבין אותו. עכשיו, מתוך הסתכלות על זה שהוא לא קורא קיועים חברתיים מסוימים, פתאום שמנו לב שגם אני לא קורא הרבה קיועים חברתיים. בעוד שאני מבין הרבה אנשים, ואני לא תמיד קורא את כל הקיועים החברתיים, ופתאום כשמישהו אמר, רגע, אז אולי יש לך אוטיזם, אז יאלי אמרה לי, תשמע, זה יכול להסביר הרבה דברים. אז אנחנו הולכים לראות את זה. מצד שני, גם סיפור ילדות שלי, היכולת האנליטית שלי מפותחת ברמות פסיכיות. תחשוב שיש לי תלמידים שקוראים לי מיקיפדיה.
גדול.
כי אני לוקח הגדרה, ואז כל מושג בהגדרה נכנס להגדרות שלו, ונכנס להגדרות שלו, וממש drill down לכל הנושאים האלה, ומביא קישורים משיטות שונות וכדומה. אז אולי יש בי גם גאונות. עכשיו, אם ניקח את שני הרעיונות האלה, שזה מה שאני חושב עליו, כי אני, קושי גדול מאוד שלי היה במשך שנים, שנים, וגם כשמישהו אמר לי, אולי אתה גאון לא מובחן, זה שאני לא יכול לבוא ולהגיד שאני גאון. זה יומרנות. מי אני שאני אעיד על... זה כמו אלה שבאים ואומרים, אני מנטור! מי נתן לך את המנטורים? המנטוריזציה שלי. אתה מבין? אז יש לי איש מול הקטע הזה, כאילו, מי אני שאני אשים את עצמי כגאון? אתה מבין? אז באים אחר כך אומרים, כן, אבל כל אחד גאון בדברים מסוימים. בוא נגיד שלא הרבה אנשים מצליחים לעקוב אחרי מופרעות הקשב שלי. אני פותח, יכול לפתוח 40 לופים, לסגור את כל ה-40 ולחזור לכל אחד מהם. אוקיי? אז החוויה הזאת, אם אני מסתכל על המפלצת של את לא מבינה אותי, שזה בעצם השלכה על אשתי, או את שלא מבינה אותי, או אתם שלא מבינים אותי, או אני שלא מובן, זה משהו שאני חושב עליו, זה משהו שיש לי אותו רוב חיי.
כן.
אז הסיפור הזה, הנרטיב של גאון לא מובחן, או אוטיסט לא מובחן, הנרטיב הזה יכול לתת לי הסבר.
בילדות הרגשת שאף אחד לא מבין אותך בעצם, איזשהו חוויה בסיסית שאף אחד לא מבין אותך.
וואי אחי, חבל לך על הזמן. בילדות לא היו לי חברים בכלל. לא היו לי חברים, היה לי חבר בגיל 16, נהיה לי חבר אחד ממש 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 טוב, וכל השאר זה היו, בסדר, חברים כאלה, לא ממש היו לי חברים. וכשהגעתי לצבא, היה לי מפקד שהיה מאוד מאוד חד, והוא אמר לי, כן, אנשים לא קולטים אותך, אחי, אתה עובר להם מעל הראש. הם פשוט לא מבינים אותך. וזה מאוד הסתדר עם החוויות שלי, כי לדוגמה, הייתי, היה לי לדוגמה יכולת של אפיקורוס מאוד גדולה, אז נניח הייתי, הוא היה חוזר בתשובה, אז, והיו לי הרבה חברים חילוניים, אז הייתי מביא את הדעות שלו, ומתווכח איתם על הדת, ומביא את הדעות שלהם, ומתווכח איתו על חילוניות. ופעמים שהייתי אומר, יו, תיפגשו ביניכם, תילחמו, למה אני כל הזמן באמצע? אז היה דרך שתאבים וללמוד. כן. וככה אני למדתי, אבל מצד שני, היכולת האפיקורסית המאוד גדולה הזאת, לא קנתה לי חברים. כי אנשים לא אוהבים שמראים להם את הצד השני, שמראים להם איפה הם טועים, ויהיה להם בפצח. לכן, הכוח על שלי, היכולת הגדולה שלי, היא לזהות את היבלות האלה, לזהות את המפלצת.
ולדעת איפה... עליה... ובגלל זה התעסקת בתחום שאנשים לא רק רוצים, אלא משלמים לך, ואתה עושה את זה במקומות שאנשים רוצים ובשלים.
בדיוק. יותר מזה אני אגיד לך את זה. גם במקומות שאנשים, הקטע הזה של בשלות, לפחות מתוך ראיית העולם שלי, גם של ה-NLP, בנדלר, דוקטור בנדלר אומר שפסיכולוג, אתה יודע, הוא אומר ככה, כמה פסיכולוגים צריך בשביל לשנות נורה בתקרה? אחד. אבל היא צריכה להיות בשלה להשתנות. אז הוא אומר, בוא תבשל אותו. כלומר, מגיע אליי מטופל, התפקיד שלי הוא לבשל אותו לשינוי. לא בלך תבוא, לך תבוא, לך תבוא, לך תבוא, עד שהוא יהיה מבושל. וכשאני מטפל, אומר, הלקוח לא בשל לשינוי, אני בעצם מתיר את האחריות שלי בתהליך.
התכוונתי בשל ממקום שהוא רוצה שינוי, בעצם זה שהוא מגיע, הכוונה שהוא הגיע למקום שהוא אומר, אני רוצה, ואז הוא מגיע. כאילו זה הכוונה.
אני גם לא עובד עם כל אחד, אצלי, מי שרוצה לעבוד איתי, אני שולח לו שאלון מראש, ואני בוחן עם בכלל, כי אני רוצה רק אנשים באמת, אני רוצה לחסוך לי את העבודת הבישול הזה, יש מספיק אנשים שמבשלים בחוץ. אליי באים אנשים שכבר הלכו להמון טיפולים, וזה לא עזר.
מדהים.
הם הלכו כי לי יש את היכולת, וזה גם הייחודיות שאני מביא, זה היכולת תבחון המאוד מאוד מאוד מדויקת, לזהות. אתה יודע, יש את הסיפור על השרב רב, שהביאו אותו לאיזשהו בית, שהכל נשפח וזה וזה, והוא מגיע, מסתכל, בודק, מסתכל, בודק, מסתכל, בודק, לוקח פטיש, נותן מכה קטנה על איזה צינור, פותר את הבעיה. אז הוא נותן להם חשבון, כמה חשבון? $205. $205 על המכה? לא, 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 לא. $5 על המכה, 200 לדעת איפה לתת אותה, איך לתת אותה בלי לשבור לכם את כל הצנרת, איזה צורה לתת אותה כדי שהטיפול יהיה מהיר יותר. אז לכן הכוח הגדול ביותר שלי, וזה בעצם גם מה שאני מביא, זה הייחודיות שאני מביא גם לטיפולים וגם לקורסים, זה היכולת אבחון והבחנה מאוד מאוד מדויקים האלה.
מדהים, וזה גם מאוד מתאים לאחדות הניגודים, כי יש לך את המקום הזה של ה... כדי להתחבר לכל אחד, אתה צריך לקלוט אותו, אתה צריך להבחין, אתה צריך את היכולת הבחנה הזאת. ויש פינה בפודקאסט, שנקראת פינת המלצות לעבודה, היא קשורה לתדר, אחדות הניגודים, התדר שלך. ואני אתן לך כמה משפטים שהתדר הזה יכול לעבוד עליו, ואתה תחליט מה אתה רוצה. עכשיו, מה שיפה, בכולנו יש את כל התדרים, רק בווליום שונה. אז גם אנשים בבית שמאזינים יכולים לבחור איזה המלצה לעבודה הם רוצים. אז תגיד לי מה אתה רוצה. אחד, עבודה על אומץ ונחושות. עבודה על החלטיות ועל הוצאה לפועל של דברים. פיתוח יכולת בחירה בעשיית דברים שמרגשים אותנו. התמקדות בבחירת על פי רצוננו, גם אם זה לא מה שאחרים רואים ובוחרים עבורם. עבודה על נכונות לשלם את המחיר על מי שאני ולא על מה שלפי דעתי נכון להיות. להציב לעצמנו מטרות ולהתמקד בהם. ואחרון, הכרה ביכולות שלנו ואיתור הנקודות החוזק הפעילות. מה היית מרגיש רוצה ככה לקחת לרמה הבאה?
אז מה שעלה בי זה השניים האמצעים.
בחירה בעשייה, דברים שמרגשים אותי?
לא, מה אחריו?
התמקדות בבחירות על פי רצוננו, גם אם זה לא מה שאחרים רואים ובוחרים?
שני אלה, כן.
אוקיי, מדהים, למה בחרת את זה?
כי אם אני כרגע בכלא של הציפיות, שאני מכניס את עצמי לכלא של ציפיות של אחרים ממני, אז אני משלם מחיר עכשיו של הפחד לעשות את מה שאני רוצה, בגלל התגובות שעלולות להגיע, בגלל התגובות של אבא שלי, הפחד של אבא שלי. ברגע שאני אשחרר את זה, וזה התוכנית, יש לי כלל שאני אומר, ברגע שאני עולה על משהו, אני תוך חודש משנה אותו בעצמי. אם לא שיניתי אותו בעצמי, אני הולך לטיפול. אז ככה כבר שחררתי לדוגמה את השרלטן הפנימי, שחררתי את הפרייר הפנימי, שחררתי כמה וכמה דברים ממש כאילו שתקעו אותי מאוד בחיים. ועכשיו זה השלב הזה, הפחד מהתגובות, מאלימות, מתוקפנות.
אגב, זה מראה על הגדולה, דיברנו על גדולה, אחד הדברים שזה הגדולה, זה באמת שכולנו, כל אחד שעובד עם אנשים, זה לדעת לקחת עזרה, כי כולנו, אין לנו יכולת לראות את עצמנו, את החלון עיוור של עצמנו, כולנו צריכים, זה כמו שגם מייקל ג'ורדן, או האתלט הכי גדול, צריך מאמן, אז נכון. זה גדולה שיש לך יכולת, אני אגב גם עכשיו, יש איזשהו פער בזוגיות, אז לקחנו תהליך זוגי, כדי שיעזרו לנו בזוגיות, לצמצם את הפער, וזה מדהים, וזה חשוב, ואז...
שים לב, אחד הדברים שעולים, שקורים הרבה פעמים במערכות יחסים, זה, אמרת, יש לנו פער בזוגיות. ואם אנחנו מקשיבים לשפה, והשפה משפיעה על תשומת הלב, הפער הוא לא בזוגיות. הפער הוא באיזושהי מחשבה שלך, רצון שלך מול רצון שלה. אוקיי? ואז הקונפליקט הרבה פעמים, הקונפליקט זה התנגשות של אינטרסים. אינטרס זה הדרך שלדעתי צורך שלי יתמלא על ידי הצד השני. אוקיי? אז אם אני יודע למלא את הצורך שלי, אני לא אכנס לפייט אוף פלייט, ואז אני אפנוי יותר לעשות שיחת
בדיוק.
והקשבה. ואז זה לא פער בזוגיות.
נכון.
זה להבין מה הצורך שלי,
בדיוק.
מה הצורך שלך.
תודה על החידוד, זה חידוד חשוב. אז תודה על החידוד.
תהליכי גישור מדויקים לדברים האלה, הרבה פעמים, תהליכי גישור, בדרך כלל כשאנשים מגיעים לתהליכי גישור הם כבר באטרף, אבל דווקא תהליכי גישור, כשאנחנו לא בקיצון, כשאנחנו לא באטרף, הם בנויים בדיוק לעשות את השילוב הזה, הקטע הוא שאנשים כשנמצאים במצב טוב, הם מחוץ לאקווריום, הם מחוץ לזירה, הם בלווי דווי, הכל טוב, הם לא הולכים טיפול, ושם זה המקום ללכת את זה.
נכון.
לפני שהשיט היטס דה פן, והכל כאילו קטסטרופלי.
נכון, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
זה לא כואב הרבה פעמים.
נכון. והפינה האחרונה שלנו, זה פינת הסיכום, אז אני אשמח לשמוע עם איזה הרגשה אתה יוצא, ומשהו אחד שככה יצאת איתו מהפודקאסט. וגם אני אשתף.
יאללה, מדהים. אז קודם כל היה לי מאוד מעניין שוחח. רוב הסיכויים שהיה לי מאוד מעניין שוחח, כי אני דיברתי בעיקר, ואנחנו מאוד מאוד מעניינים את עצמנו. אבל היה לי מעניין גם איך מסקרן לאורך כל הדרך, איך אני מקשר בין מה שאני מדבר ומה שאני מכיר, לרעיונות של התדר. כי אם אני מצליח לקשר בין זה, אז גם יש הרבה ערך לבוגרים שלך, וזה נותן עוד, וגם לאנשים אחרים שאולי רוצו ללמוד אצלכם גם את התדר, ואצלי גם את ה-IMT, ולרוויח מכל העולמות. אז היה לי מאוד מסקרן, מאוד מעניין. השני נקודות שאתה בסוף נתנו לי איזשהו נקודה, אני אחפש אותם, זה בטח נמצא בדף הזה של ה...
כן, דף המידע של התדרי, של התדר שלך.
אני אשתכל על זה, זה מעניין. והיה לי כיף. היה ממש כיף שוחח איתך.
נדר, אני גם היה לי כיף, הרגשתי שאני, תחושה של שפע, שאני נמצא באיזה מעיין נובע, עם עומק, עם תהליכים, והיכולת להעביר את זה בצורה כל כך ברורה, ושאפשר לעשות איתה משהו, זה פשוט תענוג גדול, זה עונג ענק. כאחד שאוהב התפתחות, אז היה עונג גדול לשוחח איתך, ואין לי ספק, שכל מי שיעבור איתך תהליך, לא משנה באיזה שיטה, יזכה ובגדול, וגם יהיה קישור מתחת לפודקאסט, לעוד מידע עליך, ומי שירצה ללמוד, להתעניין, לקרוא עוד תכנים, אז הוא יוכל. אז אני רוצה להודות לך, מיקי, היקר שבאת לפודקאסט, זכות גדולה, ותודה לכל המאזינים שהקשיבו לנו. לא מובן מאליו בכלל, ונתראה בפרק הבא של פודקאסט שיטת התדר. להתראות, ביי.
ביי, קדימה, צלוח יש.
עד כאן להפעם, תודה שהייתם איתנו. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט ולקבל עדכונים על פרקים שמתעדכנים. אם עלה בכם הרצון לדעת עוד על התדר האישי שלכם ואיך הוא יכול לשדרג את חייכם, אתם מוזמנים לחפש שיטת התדר בגוגל או ללחוץ על הקישור שבתיאור הפרק.